שלום וברכה. היום בעזרת השם נלמד על כיצד מחלקים את דמי השטחנות כאשר ישנם מספר שטחנים בעשיית השידוך. ונביא דוגמאות בודדות וממילא נמשיך הלאה בדוגמאות נוספות. אדם הציעו לו שידוך לפני חצי שנה לבן שלו. וכשהציעו את השידוך הוא אמר או שהבן לא נמצא עכשיו, לא התחיל עוד בשידוכים, או שזה לא נראה לו, המשפחה לא מתאימה, זה לא משהו מחפש וכדומה. הוריד את זה מהפרק. כעבור חצי שנה אדם אחר, שטחן אחר, הציע את אותו שם לאבא של החתן. והפעם זה נשמע להם. ביררו והסכימו לגשת לשידוך. והם לא זכרו בכלל שהיה לפני חצי שנה מישהו שהציע את אותו שם. והם אמרו לשטחן השני, אתה יכול, מבחינתנו, אתה יכול להעביר את זה לצד השני, וגם הצד השני הסכימו לשידוך, והצדדים הופגשו על ידי השטחן השני, והשידוך יצא לפועל. עכשיו השאלה היא, כמה כסף מקבל השני וכמה כסף מקבל השטחן הראשון? מקרה דומה זה כאשר השטחן הראשון הציע לאורח חתן את השידוך, והם ביררו והיו מוכנים. רק הצד של הכלה לא היה מוכן. מסיבות אלו ואחרות, לא היו מוכנים. אז לא הייתה פגישה כמובן. כעבור מספר חודשים בא אדם אחר ופנה לחתן, יש לי רעיון בשבילך, והציע את אותו שידוך שהציע קודם השטחן הראשון. ענה לו החתן או הורי החתן, שהם את השידוך הזה כבר הציעו, והם ענו תשובה חיובית, רק הצד השני לא רוצה. החליט השטחן השני לפנות לצד השני, לברר מהי הסיבה. הם אמרו לו זה סיבה מסוימת, הוא שכנע אותם שהיא לא נכונה, והצד השני הסכים והשתכנע להיפגש עם החתן, והשידוך יצא לפועל על ידי השטחן השני. גם כאן השאלה, כמה מגיע לראשון, כמה מגיע לשני. הכלל בדברים האלו שאין גמרא או תשובות ראשונים שדנו במקרים האלה. גדרי השידוך אמנם הוזכרו כבר בתשובות של הראשונים של אשכנז, אבל הפירוט כשישנם כמה שטחנים וכיצד מחלקים ביניהם, אין לזה לא גמרא ולא ראשונים. רק זה התחיל מתקנות ארבע ארצות. ולכן, קשה לו, הרבה פעמים במקרים מסובכים להכריע כמה מגיע. הסכום הוא ברור. גם אם יהיו ארבע שטחנים, גם אם יהיו 20 שטחנים באותו שידוך, יותר ממה שהמנהג לשלם לשטחן, נאמר, בארץ ישראל היום, בתשס"ד, המנהג לשלם $1,000 לכל צד, יותר מ-$1,000 כל צד לא צריך לשלם. השאלה היא רק איך זה יתחלק, אבל לחייב אותו לשלם יותר לא שייך. ולכן הנידון הוא תמיד איך מחלקים כשישנם כמה שטחנים. מצד אחד מבואר ברמו בסימן פי זין סעיף למתת ובסימן קוף פי ה' סעיף יוד וגם בסוף סימן ריש סמך דלד שדיני שטחנות זה תביעה ממונית רגילה, זה חוב ממוני רגיל כמו כל חוב ממוני שנובע מחמת הלוואה, שכירות, בתים, שכירות פועלים וכדומה. החיוב הוא חיוב מומן גמור. צורת החלוקה, בזה אנו זקוקים לתקנות ארבע ארצות. זאת אומרת, לפני כ-300 שנה, היו בפולין ובאזורים של הסמוכים לפולין, בית דין שמנה מארבע ארצות, גדולי הדור של ארבע ארצות שהיו באותה תקופה, והם היו והתכנסו בעיקר בימי היריד, וקבעו תקנות עבור הקהילות, והיה להם סמכויות גם מטעם השלטונות, גם של אשכנז ושל פוילין וכדומה. הרבה תקנות שתקנו אז היו מתאימות לדורם ולא לדורנו. בנידון השידוכים, הפסחי תשובה בסימן קפ"ה, סעיף ג', מביא את התקנות. במשך הדורות זה הורחב לדברים נוספים עקב המנהגים שהתקבלו במשך הזמן, אבל הבסיס הוא, בעיקרון הוא דומה, למרות שישנם שינויים בין התקופה של דורנו לבין התקופה שהייתה בימי הפסחי תשובה, בהגדרה מה זה נקרא מתחיל, מה זה נקרא גומר, מה זה נקרא אמצעי. החלוקה היא באופן כללי כדלהלן. אדם שהציע שידוך לצד מסוים, דינו נקרא כמתחיל, מציע, כל אחד משתמש בהגדרה אחרת, אחד קורא לזה מתחיל, אחד קורא לזה מציע, אבל לפי כולם הגדר שלו שהוא מקבל שליש מהשידוך, מדמי השטחנות. ואמרנו כבר בשיעורים הקודמים ששטחנות זה שכר עבודה, דמי שטחנות זה תשלום עבור שכר עבודה, כמו כל פועל. זה לא שעושים טובה לשטחן, אלא משלמים לו שכר עבודה, וכשלא משלמים עוברים על הלאו שלא תבוא עליו השמש, ועל העשב ביומו תיתן שכרו, ועל עליו שלא תגזול ולא תעשוק שכר שכיר, כמו שנאמר גבי כל פועל. עכשיו, היות וזה גדר של עבודה, מי משלם? מי שנעשתה לו העבודה. ולכן, אם היו בשידוך למשל שני שטחנים, ראובן הציע ודיבר רק עם החתן, עם הצד של החתן, ההורים שלו, עם החתן עצמו, ושמעון דיבר רק עם הכלה ועם הצד שלה. ראובן מגיע לו רק מצד החתן, ושמעון מגיע לו רק מצד הכלה. לפיכך, אפילו שישנם מקרים שנניח מצד הכלה דיבר הגיס או האח, והוא לא נעים לו לבקש כסף מאביו או מהמחותן שלו, הוא היה מעדיף שהוא יקבל כסף מהצד של החתן, שכלפיהם הוא אדם זר, והשטחן שהיה לחתן, שקראו לו ראובן, הוא יקבל כסף מהצד של הכלה. ואז תימנע אי נעימות. אבל הדין הוא לא ככה. הגיס לא יכול לדבר עם הצד של החתן, מכיוון שהוא לא דיבר איתם, לא מגיע לו מהם כל כסף. והם אומרים לו, לאו בעל דברים דידיית, לנו לא עשית את המלאכה, אנחנו לא מכירים אותך. מה הכוונה לא מכירים אותך? אין הכוונה שאנחנו לא יודעים מי אתה, אנחנו יודעים טוב מי אתה. אבל בפעולה של השידוך שמשלמים אותה עבור עשיית השידוך, אנחנו משלמים רק למי שדיבר איתנו, מי שעשה לנו את המלאכה. וזה, בנידון דנה, קראו לו ראובן, הוא השטחן. לכן, הם משלמים לראובן שדיבר איתם, והצד שהקלה משלם לחתן או לגיס, שהוא היה השטחן שדיבר איתם. הכל פנים, כאשר היה לצד של החתן, נניח, בציור הראשון שדיברנו, אדם הציע להם שידוך, והם לא רצו לשמוע, מאיזו סיבה שהיא. ולא משנה מה הסיבה, האם בגלל שהבחור לא עסק בשידוכים, או שלא נראתה להם המשפחה, או שבשעתו זה לא עניין אותם, הבחור היה עסוק בעוד עניינים, וכעבור זמן, כאשר הציע להם שטחן שני את אותו שידוך, הם לא זכרו מההצעה הראשונה, או אפילו הם זכרו, אבל זה לא עזר כלום, אז הם לא רצו לשמוע בכלל, וזה לא הוסיף להם כלום השטחן הראשון בהצעתו. זה לא הועיל להם כלום, בפעם השנייה כשהציעו להם, הם לא התייחסו שזה כבר פעם שנייה שמצאים לנו את זה. אלא כמאן דלייסא, ההצעה הראשונה היא כאילו לא הייתה. ומבחינתם הם מכירים רק את השטחן השני, ורק מה שהוא אמר להם, זה נכנס להם וגרם להם לגשת לשידוך וכדומה, בנידון דנן, השטחן השני, הוא נקרא האדם שהציע את השידוך. ואם הוא עשה את כל השידוך, כלומר, גם את הפגישות והכל, אז הוא יקבל את הכל. ואם הוא רק עשה את ההצעה ושכנע אותם לגשת לשידוך, אבל את השידוך עצמו, כלומר, את הפגישות ואת כל מה שמסתעף מכך, מסע ומתן הכספי בין ההורים וכדומה, עשה אדם אחר, האדם השני יקבל מהצד של החתן שליש, כדין מתחיל, מציע, והשטחן השלישי שעשה את הפגישות וגמר את השידור יקבל שני שליש, כדין גוימר. זה הדין הפשוט, כאשר יש מציע וגומר. שהמציע מקבל שליש, הגומר מקבל שני שליש. עכשיו, במקרה השני שאמרנו, שמצד החתן, החתן או משפחה שרצו את השידוך, בגלל ההצעה שהציע השטחן הראשון, אבל הצד של הקלה לא רצה. אחר כך כשבא השטחן השני, הוא לא היה צריך לשכנע את החתן לגשת לשידוך. הם רצו, הם כל הזמן בעמוד והסכם, הם כל הזמן עומדים, כן, אנחנו רוצים את השידוך. אז זאת אומרת, את החלק של המתחיל יש לנו מחמת השטחן הראשון. רק מה? כיוון שלא יצא, ההצעה לא יצאה לידי, לא באה לידי מימוש, כי הצד השני לא הסכים להיפגש. אז זה לא יצא. אז כל זמן שאין פגישות ואין שידוך, אז לא מגיע כסף לשטחן. זה הרי עבודה קבלנית שמקבלים עבור תוצאה. אבל לאחר שהשטחן השני שכנע את הצד של הקלה שכדאי לגשת לשידוך, ואחר כך השטחן השני עשה את הפגישות והשידוך יצא לפועל, פה מגיע מהצד של החתן שליש לשטחן הראשון, כי הוא נקרא המתחיל, הוא קירב את דעתם לעשות את השידוך הזה, וגם כשהשני פנה אליהם, הם כבר הסכימו מראש, אמרו לו, ודאי שאנחנו רוצים את השידוך, הכל מחמת השטחן הראשון. אז לכן בנידון דנן המציע נקרא השטחן הראשון. הוא המתחיל, לא מגיע את השליש. את הפגישות כיוון שעשה השטחן השני, הוא נקרא גוימר, ולא מגיע שני שליש. לעומת זאת, מהצד של הקלה, כיוון שכשהציע הראשון הם לא רצו לשמוע וזה לא נכנס להם באוזן, הם לא התייחסו לזה. וכשבא השטחן השני ושכנע אותם, הם היו מוכנים לשמוע, אז לכאורה, במקרה הזה, מבחינתם, השטחן השני הוא צריך להיות השטחן המלא, גם על החלק של הגוימר, שהוא ודאי עשה את הפגישות, הוא מקבל שני שליש, והחלק של המציע, הוא גם צריך לקבל את כל השליש. אבל, לפעמים, וזה תלוי מאוד מה הייתה דעתם כשהם אמרו לא. מה הכוונה ומה היה צריך לעשות השני? וזה דבר שצריך לדון הרבה פעמים בכל מקרה לגופו, כי אצל כל משפחה ובכל מקרה זה סיפור אחר. יש לו החלטי, ויש לו שכרגע זה לא נראה, אבל זה לא החלטי. וזה נפקא מינה, במקרה שלנו, האם שני השטחנים שותפים בסוף בחלק של המציע, או הכל שייך לשטחן השני. ונבהר את הדברים. בציור הראשון שאמרנו שהמשפחה של החתן אמרה לשטחן הראשון, אנחנו לא רוצים לשמוע, זה לא מעניין אותנו, או בגלל שלא רוצים את המשפחה הזאת, או בגלל שהבחור לא עסק בשידוחים, או מאיזה סיבות שהם, זה לא נכנס להם בו, זה לא רוצים לשמוע בכלל. ועכשיו, כשכבור כמה חודשים, כשבא השטחן שני והציע, מבחינתם זה הייתה התחלה חדשה. כל מה שאמר הראשון, זה לא נכנס להם באוזן, ובהרבה מקרים הם בכלל לא זוכרים שהייתה כזאת הצעה, כיוון שבכלל לא רצו לשמוע. אפילו מזכירו שאמרו, בת לאה כהן. בסדר, יש הרבה לאה כהן, בכלל, לא, זה לא הועיל להם כלום, האמירה של השטחן הראשון. בכזה מקרה לא מגיע לשטחן הראשון כלום. כי מתי אנחנו אומרים שהם שותפים? כאשר כל שטחן תרם חלק בשידוך, או איל משהו. חייב שטחן להיקרא שטחן, ובעזרת השם נראה שישנם עוד מרכיבים בתרכובות של שידוכים, אבל בכל המרכיבים תמיד אנחנו נותנים כסף לאדם שנקרא שטחן, אפילו אם יש לו חלק בשידוך, רק כאשר העבודה שלו פעלה קידום בשידוך, תועלת לשידוך. הוא הוסיף עוד שלב בשידוך, שבלעדיו זה לא היה, ומחמתו התקדמו עוד שלב. אבל אם הדיבור שלו לא הוסיף כלום, ואם מה שהוא אמר ואם מה שהוא לא אמר, זה אותו דבר, אותו צד שאליו הוא דיבר, זה לא עזר כלום מה שהוא דיבר, לא התייחסו לזה בכלל, הוא לא הועיל כלום, אז אפילו אם הוא דיבר, לא מגיע לו כסף. ולכן, אם יבוא אדם לאבא של בחור, יביא לו רשימה של 40 בנות, ויגיד לו, הנה, יש לך פה רשימה של 40 בנות עם הכתובות שלהם והפרטים, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. כמובן שבכזה מקרה, בדרך כלל הורים רגילים לא התייחסו לזה, הבינו שזה אדם שלא לא רציני. וכעבור חצי שנה, מישהו יציע להם שם של בת, שבמקרה היא נמצאת גם בפתק הזה, שהשטחן הראשון הגיש להם. והם לא זכרו ולא עינו בפתק, או שלא התייחסו לזה ברצינות, כמובן שלשטחן הראשון לא מגיע כלום. למרות שאת השם כבר נתן להם, אבל מה, כיוון שהם לא התייחסו לזה, וגם כשבא השטחן השני להציע, הם לא זכרו ולא התייחסו, אפילו הם היו זוכרים את השם, אבל לא התייחסו כלום, זה לא שינה כלום ולא הוסיף כלום, הכל היה צריך להתחיל מההתחלה. כזה מקרה, הראשון לא מקבל כלום, והשני שהציע מקבל את חלקו כמציע, ואם הוא גם גמר את השידוך, אז מחיר מלא. כך שנגדיר את זה עוד הפעם, שטחן בכל חלק מהשידוך שנכנס אדם נוסף, מגיע לו חלק מדמי השטחנות, רק בתנאי שבפעולה שלו התקדם השידוך. בלעדיו זה נתקע בנקודה מסוימת, והוא קידם את זה והועיל לקדם את השידוך. לפעמים זה הועיל לגמור את כל השידוך, לפעמים זה הועיל לגמור עד נקודה מסוימת. ואז מגיע לו גם חלק. בעזרת השם נבהר כמה. אבל לכל פנים הוא חייב לעשות מעשה מועיל שקידם את השידוך. ואם הוא דיבר עם שני הצדדים, הוא קידם מצד שניהם את השידוך, אז מגיע לו משניהם חלק מסוים, לפי חלקו בשידוך, ואם הוא דיבר רק עם צד אחד, מגיע לו מאותו צד את החלק הזה. הכל פנים, נחזור לציורים שדיברנו, שאם בנידון שדיברו עם הקלה, שבפעם הראשונה הם אמרו לשטחן אנחנו לא רוצים, ובפעם השנייה השטחן השני הצליח לשכנע אותם. אז תלוי. אם כשבא השטחן השני אליהם והציע את ההצעה הנוספת, הם אמרו, או כל פעם חשבו בליבם, שאת ההצעה הזאת כבר שמענו. ואנחנו יודעים שהבחור הוא בחור טוב, המשפחה היא משפחה טובה וכו'. רק ישנה איזו בעיה מסוימת שמחמתה הם לא ניגשו לשידוך, או בעיה כספית, או בעיה פלונית מסוימת, והשטחן השני שכנע אותם שאפשר לפתור את הבעיה הזאת, זה לא בעיה רצינית, ולכן הם ניגשו לשידוך. בכזה מקרה, שני השטחנים שותפים בחלק של המציע, של המתחיל. זאת אומרת, חולקים את השליש שמגיע למתחיל לשניים, וכל אחד מקבל שישית. אז אם המנהג היום לתת $1,000 דמי שטחנות, והמציע הרי אמרנו צריך לקבל שליש, אז אם יש פה שני שותפים בשליש הזה, אז כל אחד צריך לקבל 166.6. כלומר, $167 בחלק של המציע, מהצד של הקלה. ולמה? כי גם השטחן הראשון הועיל. כי גם כשבא השטחן השני להציע להם את ההצעה שהם אמרו לו, שהם אמרו בשעתו, שהם לא מעוניינים, אז הלא, הוא לא היה לא מוחלט שאנחנו לא רוצים לשמוע, ולא נכנס כלום באוזניהם מההצעה של השטחן הראשון, אלא הלא היה בגלל סיבה מסוימת, למה יעשה שמענו פרטים טובים, אבל יש גם איזה פרט מסוים שהוא לא טוב, ומחמתו הם לא ניגשו. כשבא השני והסיר את המכשול, אז עכשיו הם מוכנים לגשת. אז יוצא שהם ניגשים בגלל שניהם. פרט ההשבחה הראשונה עשה הראשון, השני גם קידם שהוא סלק את המכשול, וביחד עכשיו ניגשים לשידוך. ישנם הרבה אנשים, ויש בזה גם יושר, שבכזה מקרה הם אומרים לשטחן השני, תשמע, את השידוך הזה כבר הציעו לנו מפני כמה זמן, שטחן אחר, לא צריכים לספר לו מי היה שטחן. אנחנו אז ענינו תשובה שלילית בגלל בעיה פלונית. בזכותך הבעיה הזאת נפטרה, או ששכנעת אותנו שהיא לא בעיה. עכשיו אנחנו שמעוניינים שהשידוך יתבצע, רוצים לחזור לשטחן הראשון כי הוא אבי הרעיון. יש בזה הרבה מן היושר. כיוון שהראשון הציע את זה, אז יש יושר לחזור אליו. לפעמים הם עושים את זה כי הראשון היה קרוב משפחה. זה יותר נעים להם שקרוב המשפחה יתעסק עם זה. ואז כשהם פונים לשטחן הראשון ואומרים לו, תשמע, אתה זוכר שיצאת לנו לפני מספר חודשים שידוך פלוני לבת שלנו? אז לא רצינו, היום מישהו שכנע אותנו שלגשת, ואנחנו מבקשים שתבצע את השידוך. וכאשר השטחן הראשון יפגיש את הצדדים והשידוך ייגמר, במקרה כזה הראשון יקבל שישית מדין מתחיל ושני שליש מדין גומר, כך שהראשון יקבל חמש שישיות והשני יקבל שישית. זה הדין במקרה שדיברנו במקרה השני. אבל אם הראשון, אם הצד של הכלה אומר שאנחנו לא רצינו בכלל, לא רצינו לשמוע, לא רצינו שום דבר, זה לא נכנס באוזנינו כלום, ואחר כך כשבא השני הוא היה צריך להתחיל הכל מההתחלה, כזה מקרה הראשון לא מקבל כלום. עכשיו, ישנם מקרים שאדם הציע שידוך לצד של החתן, את לאה כהן. פעם השטחן הראשון שהציע, לא רוצים לשמוע, או שמכירים כבר את המשפחה הזאת, או מאיזה סיבה שהיא, הם אמרו, לא, לא רוצים, זה לא בא בחשבון. כעבור שבועיים בא שטחן אחר, שלא ידע מההצעה הראשונה, והציע להם מעצמו את לאה כהן. והם אמרו לו, אותה תשובה, תשמע, כבר הציעו לנו את זה, זה לא בא בחשבון, זה לא מתאים, זה... אין על מה לדבר. טוב, ירד מהתמונה. כעבור חודש מגיע שטחן שלישי, שגם כן לא ידע מכל הסיפור הזה, והוא חברמן יותר, והוא בא לצד של האבא של החתן ואומר, יש לי בשבילך שידוך ששנים לא שמעת כזה שידוך. זה הבת קול שיצא מסיני. עוד 40 יום קודם לידת הבלת, אני אומר לך, זה מה שנאמר בשמיים. אחרי שהוא גירה את האבא עם סיפורים ומה יסלח על גדולים, טוב, כבר מסתקרן לדעת מי זה המיועדת, הכלילת המעלות, חוזר לאה כהן. במצב הזה כבר האבא עשה חושבים, כבר שלושה הציעו את זה, ואחד לא מכיר את השני. אז כנראה שיש פה באמת משהו מהשמיים. בפרט שהשלישי הצליח לשכנע אותו ולקרב את דעתו לשידוך. אז הוא אומר, אתה יודע מה? מה אפשר להפסיד? תציע. וסייעתא דשמיא, השידוך נגמר למזל טוב. בכזה מקרה, שלושת המציעים נקראים מתחיל. לכאורה למה? הרי הוא אמר בפורש לכל אחד, אני לא רוצה לשמוע, זה לא מתאים לי, אני לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. נכון? אבל מה קרה כשבא השלישי והציע את זה? מה אמר אבא של החתן? הוא חשב בליבו, זה לא משנה, הוא לא צריך אמירה. בפועל מספיק אפילו חשיבה בלב. הוא אמר, הרי היו פה שלושה שהציעו ואחד לא הכיר את השני. הסימן שזה מהשמיים, זאת אומרת, כשהוא החליט לגשת לשידוך הזה, עזרה ההצעה של השטחן הראשון. כיוון שהוא הכניס גם אותו בשיקול לגשת לשידוך. שלושה אנשים מציעים את אותו שידוך ואחד לא מכיר את השני, סימן שזה מהשמיים. במקרה הזה, רואים שהיה חלק לכל שטחן בשכנוע העצמי של האבא לגשת, למרות שפשטו הוא אמר לא החלטי. לכל אחד הוא אמר לא באלף רבתי, בצורה נחרצת. והוא התכוון באמת לכך. לא שהוא שיחק, אלא באמת הוא התכוון. אבל בפעם השלישית, לשטחן השלישי, הרי הוא אמר כן, בגלל שהוא החשיב את שלושת המציעים. וזה גם היה חלק, מלבד הכושר השכנוע של השלישי, זה הצטרף לו פה עוד שיקול, שסימן שזה מהשמיים. שלושה אנשים, זה כבר חזוקה, וכנראה שמהשמיים אומרים שזה השידוך. כזה מקרה, כל אחד מהמציעים מגיע לו שליש מהחלק של המציע. ואם אנחנו אומרים שלפי $1,000 שמגיע לדמי שטחנות, שליש זה 333, אז כל שטחן צריך כל אחד מהמציעים מגיע לו $111. הוא רוצה לעגל בגלל חלקי הדולר, ייתן $112, $112 לכל אחד מהמציעים. ועכשיו, מי שיבצע את השידוך בפועל, אם זה השלישי, או שיקח אדם רביעי אפילו שיבצע את זה, הוא יקבל שני שליש. בדרך כלל יש יושר לתת למי שהציע והוא מסוגל לגמור את השידוך, שהוא יגמור את השידוך. אבל ישנם מקרים, והרבה מקרים כאלה, שהצדדים רואים שמי שהציע, זה לא טוב שהוא ינהל את השידוך. או מקרים כגון שהמציע הוא בחור צעיר, או חברה של הבת, בת צעירה, ולעשות את הפגישות, זה עוד איכשהו אפשרי. אבל את הניהול הכספי, הרי הילדים הצעירים האלה לא יודעים לנהל. והצד שהציעו לו את השידוך מעוניין שכשיגיע הוויכוח הכספי, אז יהיה פה אדם מבוגר שידע לנהל את העסק הזה, לקרב בין הצדדים. ולכן הם לא מעוניינים שהבחור הצעיר ימשיך את השידוך, הם מעוניינים שאדם מבוגר יעשה את זה. וכזה מקרה, מותר להם לכתחילה לומר למציע, אנחנו ניתן לך את השליש של מציע, אבל את ניהול השידוך אנחנו מעדיפים שינהל את זה מישהו אחר, ואפילו אם המציע צועק, אני גם מסוגל, אי אפשר לחייב אותם. זה שתי פעולות שונות. אמנם סך הכל זה פעולה אחת של שידוך, אבל זה שני עניינים שונים באותה פעולה, ואי אפשר לחייב אותם שיקחו את המציע גם לעשות את גמר השידוך, את המשך השידוך. ישנם מקרים אחרים, נניח בחור הציע לראש הישיבה, לבחור מסוים, סליחה, הבחור הציע לחבר שלו בת של ראש ישיבה. עכשיו, הבחור הזה, הוא לא יכול לפנות לראש הישיבה, תשמע, יש לי הצעה לבת שלך. סך הכל בחור צעיר, לא יתייחסו אליו. וגם אם הוא יפנה, הראש הישיבה יוריד את ההצעה מהפרק. כזה מקרה, לוקחים המשפחה של הבחור, אחד הרמי מהישיבה, משגיח או אדם מכובד אחר, שהוא יפנה לראש הישיבה להצעת שידוך לביתו. אז בכזה מקרה מותר להם לכתחילה לעשות את זה, למרות שהבחור אומר אני יכול להציע. אבל כל אדם בר דעת מבין שפה כדי שהשידוך הזה יתקבל ברצון בצורה חיובית עם כל מה שכרוך בזה, צריך אדם נכבד שיציע את זה לראש הישיבה. לכן מותר להם לכתחילה, למרות שהראשון רוצה שהוא יגמור את השידוך, לפנות לאדם אחר שהוא יעשה את השידוך בפועל, יבצע את הפגישות וכדומה, וכמובן שהראשון בא לרעיון שאמר לצד של החתן ומחמתו הם הסכימו לשידוך, מגיע לו כשיגמר השידוך את השליש כמציע, ושני שליש מגיע לאדם המבוגר שהם הכניסו לגמור את השידוך.